אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, חבר הכנסת יצחק קרויזר, שלום.
שלום דוד לך ולמאזינים.
מאיפה אתה ולאן אתה הולך?
כרגע ממש אזור קיבוץ ברי, בואכת ציר נצרים, צופים על רצועת עזה בסיור של השדולה שמובילים חבר הכנסת צבי סוכות וחברת הכנסת לימור סון הר מלך, ביחד עם השר איתמר בן גביר, השר מיכאל אליהו, חבר הכנסת אושר שקלים ועוד חברי כנסת נוספים. השדולה הזו מקדמת התיישבות ברצועת עזה עם אמירה מאוד מאוד ברורה, בוודאי קודם כל עם תפילה עמוקה להשבתם של האחים והאחיות, החטופים והחטופות החיים לחיק משפחותיהם והנרצחים לקבר ישראל, ולעשות זאת מתוך ניצחון, מתוך עוצמה שמביאה לידי ביטוי בהתיישבות יהודית בכל חבל רצועת עזה, בעידוד ההגירה של העזתים מרצון החוצה. אנחנו יודעים שהם רוצים לצאת החוצה, אנחנו שומעים אותם אפילו מתראיינים בכלי תקשורת ישראלי ומבקשים שיפתחו להם את השערים. מדינת ישראל צריכה לקחת יוזמה ולסייע להם לצאת החוצה, והמסר צריך להיות מאוד מאוד ברור, אנחנו כאן כדי להישאר ולתמיד.
טוב, אז אמרת שאתם שם כדי להישאר לתמיד, ואני רוצה לשאול, כשאתה אומר רצועת עזה, אתה מתכוון כל רצועת עזה?
כן, בוודאי, כל רצועת עזה, מצפונה, בית חנון, בית לאיה, בוודאי, עד רפיח.
סג'איה, כל האזור הזה?
כן, כן, חד משמעית, אנחנו יודעים ומבינים.
מה נעשה עם ה... כן?
לצערנו אנחנו, ההיסטוריה הקרובה לימדה אותנו מהנסיגה, יציאה משטח הביטחון בלבנון. ראינו מה צמח שם, וראינו איזה מאבק היקש בדרום לבנון היה, שרק צהל נכח שם ללא התיישבות. מנגד, אנחנו יכולים לראות מה קרה כאשר הייתה התיישבות עם תפיסה ביטחונית ברצועת עזה, ומה אסון שהגיע אלינו לאחר הגירוש הקשה מגוש קטיף. ולעומת זאת, אנחנו רואים את כמעט מיליון היהודים שנמצאים ביהודה ושומרון, עם הנוכחות הצבאית, מבקעת הירדן, ובכך תושבי מרכז הארץ יכולים לנהל אורח חיים תקין ובריא, ולא לחשוש משביעי באוקטובר שידפקו על דלתיהם מכיוון קלקיליה, ג'נין ושכם, בוודאי לא לתוך היישוב יהודה ושומרון, אבל גם לא לנתניה ולתל אביב, ובכך אנחנו מבינים שהתיישבות היא מביאה ביטחון. ולשאלתך, כן, יש עזתים ברצועת עזה, מדינת ישראל צריכה ליטול את היוזמה, לסייע להם, לחזור
תזכיר למקומות. תזכיר לי כמה שלו מיליון איש?
אלה שהגיעו ממקומות אחרים, אפשר אפילו לזהות זאת לפי שמות המשפחה של התושבים ברצועת עזה, מה המקור שלהם, מצרים, סעודיה, והמדינות הנוספות שבאזור, וגם אלו, כפי שחזרתי ואמרתי, אנחנו אפילו שמענו אותם בכלי התקשורת הישראלים, שהם מבקשים ממדינת ישראל לפתוח את השערים ולסייע להם, לצאת למדינות שלישיות, לנהל אורח חיים, שלא במרחב הזה, לא במרחב של מדינת ישראל.
כן, אבל אלה בודדים, לפחות לפי מה שאני מבין, תקן אותי אם אני טועה, אם אתה מדבר על גירושם או יציאתם, כל אחד יגיד את זה איך שהוא רוצה, אבל אתה לא מדבר על 400-500 אלף איש, אתה מדבר אולי על כמה עשרות אלפים, מה שאני טועה.
לא, אנחנו מבינים שיש מאות אלפים שמבקשים לצאת את רצועת עזה. הם עושים זאת בשנים האחרונות בצורה לא חוקית ומסוכנת לעבר אירופה, בצורה שהם גם, אנחנו שומעים מדי פעם על אסונות של סתירות מאולתרות שטובות בימי הים התיכון, ולכן אני אומר, מדינת ישראל צריכה לנהל כאן את הדבר הזה בחוכמה, בסיוע עם מענקים וסיוע במדינת יעד שאליה הם יגיעו, בחבירה למדינות שדורשות ידיים עובדות, אפילו כאן במרחב של המזרח התיכון, אנחנו יודעים שבמפרציות יש מאות אלפי ידיים עובדות שמגיעות כדי לסייע בבנייה, בחקלאות, בתעשייה המקומית של אותה מדינות, והן מבקשות כל הזמן גם כן עזרה בעניין הזה, ולכן אני חושב שיש כאן אפשרות והזדמנות שאסור לנו לפספס אותה, ליטול את היוזמה, כפי שאמרתי, לחדש את ההתיישבות היהודית ברצועת עזה ולעודד הגירה מרצון החוצה.
תגיד, שאלתי, אבל לא בדיוק שמעתי, אם אמרת, על כמה מדובר? אתה מדבר על מאות אלפים, או שאתה מדבר על כמה עשרות אלפים?
אנחנו מדברים על גרעיני התיישבות יהודית.
לא, 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 שאלתי.
מאות משפחות שמוכנות ברגע זה להעתיק את מגוריהן לתוך שטח
חוץ. לא, לא, אני לא שאלתי טוב. אני אשאל שוב, כמה אתה חושב ערבים שהם גרים ברצועת עזה, ירצו עכשיו לעזוב בסיוע או שלא בסיוע, על כמה מדובר? על עשרות אלפים או על מאות אלפים?
אנחנו מעריכים שמדובר במאות אלפים. אנחנו רואים שיש בקשה כזו ודרישה כזו, ואנחנו רואים פעולות גם אקטיביות שנעשות על ידי תושבי רצועת עזה, על ידי סירות מאולתרות שהם יוצאים את רצועת עזה. כן. אנחנו צריכים לטעול את היוזמה, כפי שאמרתי, ולנהל את זה בצורה מושכלת ומסודרת.
טוב, אז בוא נחשוב שנייה אחת מי יושב באזור שלנו. יושב הכוונה, בוא נגיד, בלעדיו אנחנו לא יכולים לעשות כלום. ארצות הברית, מדינות אירופה. אתה חושב שארצות הברית תאפשר למצב כזה להתקיים, או בוא נגיד, להוציא משם את הפלסטינאים? מי שרוצה לעזוב, יעזוב. אבל האם אתה חושב שארצות הברית תסכים למצב כזה שבו ישראל תעודד או תשלח או איך שתקרא לזה, פלסטינאים החוצה?
אנחנו שומעים את הקולות שמגיעים מהממשל החדש שנכנס בארצות הברית. אנחנו כולנו מחכים לרגע שהנשיא טראמפ כבר יישב על כיסאו. אנחנו גם רואים בעיניים מה קורה כאן במרחב, בסוריה, בלבנון, בעיראק, באיראן. אנחנו רואים את השינוי שקורה בתוך המרחב המזרח תיכוני, בעקבות האמירות שיוצאות באופן מאוד 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 ברור, מהממשל שהולך להיכנס לארצות הברית, בוודאי גם ההשלכות להחזרתם של האחים והאחיות שלנו שנמצאים ברצועת עזה, ואני מאוד מקווה שהממשל הנוכחי, כפי שאנחנו שומעים מפי המינויים של השרים הבכירים ביותר בממשל שלו, את הטרמינולוגיה שאין דבר כזה יותר ה-West Bank, אלא ג'ודיה אנד סמריה, אנחנו
מדברים על ה-West Bank, לא על גאזה.
שמגיעים משם.
אתה צודק, אתה מדבר על ה-West Bank, אבל אני, או על יהודה ושומרון, מה שאומרים, אבל אני מדבר איתך על רצועת עזה, ואם אתה מדבר איתי על רצועת עזה, אני לא שמעתי לא את טראמפ ולא בכירים בממשל, שמדברים על מעבר של אוכלוסין, לפחות לא בסדרי גודל של מאות אלפים.
נכון, אבל אם אנחנו עושים הקשר בין הקולות המאוד ברורים, האמירות השיוצות, כפי שאמרתי, מפי השרים הבכירים ביותר, אנחנו רואים כאשר מדובר על יהודה ושומרון, אז בוודאי, גם זה, יש לזה השלכה לעבר רצועת עזה.
טוב, עכשיו אני רוצה לשאול, ואיפה ראש הממשלה נתניהו בסיפור הזה? דיברתם איתו? תראה, אני מבין שאתם מדברים אל הקור, אל הליבה של המצביעים, וזו זכותכם כמובן, אבל אני שואל אותך, אתה חושב שבאמת תהיה לכם קואליציה שתאפשר את הדבר הזה, ראש הממשלה?
אנחנו הגענו לכנסת כדי לשנות מדיניות, לשנות תפיסת עולם, כדי לקדם את הערכים שאנחנו מאמינים בהם, כדי ליישם את המדיניות שלשמה נשלחנו לכנסת ישראל, קיבלנו מנדט מהציבור, ודרש בצורה מאוד מאוד ברורה, גם את הנושא הזה בחלק מהנושאים שאנחנו מקדמים. ולכן אנחנו מובילים את הנושא הזה, השדולה הזו פועלת, והגעתי הנה גם כדי לחזק אותה באמירה מאוד צודקת שלה, של ההתיישבות ברצועת עזה, של החלת ריבונות, לא רק ההתיישבות ביהודה ושומרון, אלא הריבונות עצמה, ההבנה שההתיישבות והריבונות זה המפתח לביטחון ולחיים של שגרה במרחב כאן במזרח התיכון. ולכן אנחנו מבינים שאנחנו עומדים בפני נקודה שאין לנו את הברירה, כי האופציה השנייה היא הטבח של השביעי באוקטובר, שהזרעים שלו נזרעו בגירוש שנעשה בגוש קטיף.
טוב, תשמע, קודם כל, כן, אני בהחלט מבין אותך, אבל אני, סליחה שאני מתעקש, אבל אני רוצה לדעת, אני מבין, זו האידיאולוגיה שלכם, והיא מקובלת על הרבה מאוד אנשים שמצביעים עבורכם, אבל שוב אני שואל, ראש הממשלה, הליכוד, חברי הקואליציה, אני לא יודע אם יש לכם רוב לעשות את זה. תקן אותי אם אני טועה.
אנחנו, לא כל דבר שאנחנו מתחילים לקדם, יד כולם חוברים אלינו ולוקחים חלק פעיל. אנחנו מגיעים כדי להתוות מדיניות, כדי לייצר את התנאים שהמדיניות הזאת תבוא לידי ביטוי. אני חושב שאפשר היה גם להגיד את זה, שבמשך שנים רבות כל מדינת ישראל, ימין ושמאל, קבלו על תנאים של המחבלים בבתי הכלא. התפיסת עולם שלנו אמרה שאת בתי כלא צריכים להיות בתי כלא. וכשהשר בן גביר החל לדבר על זה, אז דברו ואמרו גם כן על הרעיון הזה שהוא לא ישים, שתהיה התנגדות. ולראיה אנחנו רואים שלאחר עבודה מואמצת, בתי הכלא חזרו להיות בתי הכלא, המחבלים, אנחנו שומעים בקולות שלהם, חוששים מלהגיע למתקני השבת, כי מבינים שזה כבר לא קטנה, יש שם הכלא עם תנאים מחמירים מאוד, שהם שם מרצים את עונשם, ולכן אנחנו מבינים שאנחנו פועלים ליישם מדיניות, לגרום לה לקרות, והתהליך הוא תהליך שצריך להתחיל, כדי שאנחנו בסוף של דבר נבוא לידי ממש לראות ולחוש את התוצאות גם בנושא של התיישבות ברצועת עזה.
טוב, זה יקרה לפני הדחה של היום, מה שאתה אחרי?
אני מאוד מקווה שהדברים האלה יקרו במקביל. כאן זו נקודה נוספת.
לא, במקביל, שאנחנו... במקביל זה קצת קשה, כי המלחמה עדיין נמשכת, וחטופינו עדיין לא הגיעו לארץ.
נכון, מדינת ישראל נמצאת בתקופה מאוד מאתגרת, מאוד מעניינת, תקופה היסטורית שבה, כפי שאתה ציינת במדויק, יש עדיין מלחמה, אבל מי יכול לנחש או לדמיין לעצמו ששנה מהיום הקשה ביותר מאז קום המדינה, מהטבח הקשה של שמחת תורה, אנחנו נראה טנקים נוסעים בסוריה, טנקים נוסעים בלבנון, טנקים משוטטים ברחבי רצועת עזה, ולכן אני אומר, יש דברים שקורים בשטח. המציאות משתנה לנגד עינינו, מי דמיין לעצמו שמשטר אסד ייפול תוך שעות בודדות, שהמשטר האיראני כבר ייכנס לכזה לחץ, בוודאי עם השילוב של השינוי של הממשל בארצות הברית, ולכן המציאות משתנה לנגד עינינו, ועלינו להוביל אותה, לא להיגרר אליה, אלא להוביל אותה על פי האינטרסים הביטחוניים עבור אזרחי מדינת ישראל.
טוב, אני ברשותך רוצה לחזור ליועמ"שית. אני רוצה להבין, זה איום, אבל זה איום נראה לי בלי כדורים. אתם באמת חושבים שאפשר להדיח את היועמ"שית? כי אני שומע גם שרים, גם חברי כנסת בקואליציה, שאומרים זה לא יקרה. אז אני רוצה להבין, האם זה איזשהו משבר שעומד להתרחש, או בעצם אתם לא תעשו כלום?
אין ספק שמאז קום המדינה, נושא הייעוץ המשפטי לממשלה, הוא נושא שנוי במחלוקת, עוד בית גוריון היו לו השגות עם הייעוץ המשפטי, התפקיד מטבעו הוא תפקיד שהוא יש לו בעייתיות בהגדרתו, ולכן גם אנחנו שומעים את הקולות הרבים שמבקשים עוד לפני הדיבור על ההדחה, אלא לפצל את התפקיד הזה. יש נושאים רבים בעייתיים בהגדרה של התפקיד הזה. בעניין הזה של ההדחה של היועצת המשפטית הנוכחית, לממשלת ישראל אין ברירה. אתה מראיין חדשות לבקרים את בכירי הפוליטיקאים, השרים, חברי הכנסת, בכל המערכת, בוודאי אלו מהקואליציה, ואתה שומע, כמו הציבור ששומע כל פעם שהיועצת המשפטית מקשה, היועצת המשפטית לא מאפשרת, אי אפשר ליישם מדיניות, אי אפשר להתקדם, נבחרנו לשנות, אבל היועצת המשפטית לממשלה מפריעה לנו. ולכן השר בן גביר ממש מהימים הראשונים להקמת הממשלה, שהוא מזהה שהיועצת המשפטית הזו שמה לעצמה למטרה להפיל את שלטון הימין, לפטר שר מכהן, להוציא ראש ממשלה מכהן לנבצרות, ואז הוא קורא אל השרים, החברים איתו, ואומר להם, אנחנו צריכים להעמיד אותה במקומה, ואם היא לא תיישם את תפקידה, כי זו שבעצם מפרשת את מדיניות הממשלה בצורה החוקית, כדי שהיא תבוא לידי ביטוי עבור אזרחי מדינת ישראל, אנחנו נמצאים איתה בבעיה, ולכן צריך להכין את התהליך של ההדחה שלה, שהוא תהליך ארוך, צריך לחזור חזרה, לקרוא לה להצביע על כך בממשלה, לקרוא לה לשימוע, לזמן את הוועדה שנמצא אותה בראשותו של גרוני, שדרך אגב הוא התנגד למינוי שלה, ובלחץ פוליטי של גדעון סער, אם הוא בכל זאת, ולהתחיל לזמן את החברים, לאתר אותם, זה תהליך שהוא ארוך, אבל הממשלה הזו כבר אין ברירה, ולא לחינם אנחנו שומעים כל בוקר שר אחר שעומד ואומר שצריך להתחיל בתהליך ההדחה שלה, לצערי, כאשר השר בן גביר דרש מחבריו לממשלה להביא את הנושא הזה להצבעה בישיבת הממשלה, השרים התעדו להם, וכל אחד מצא לעצמו איזה עיסוק חשוב אחר שהוא נדרש לעסוק בו, ועם איזו הבטחה כזו שזה יגיע לישיבת ראשי הסיעות, וכאשר הגענו לכנסת באמת ביום שני, לפגישה שהייתה אמורה להיות של ראשי הסיעות, שהשר בן גביר שם דרש שהנושא של ההליך להדחת היועצת המשפטית לממשלה יגיע להצבעה, הישיבה הזו בוטלה, ולכן אנחנו נמצאים באיזושהי מציאות לא פשוטה גם בתוך הקואליציה, אבל זה התפקיד של סיעת עצמה עודית, אמרתי, וגם בבמה המכובדת שאתה נותן לי, תפקידנו להיות המצפן האידיאולוגי והמוסרי גם של הקואליציה הזו, וכל הזמן להחזיר חזרה את הרכבת הזו שנקראת ממשלת ישראל, חזרה לפסים האידיאולוגיים, שנשמע אם נבחרה, נשמע מזרחי מדינת ישראל יצאו לקלפי, בחרו אותנו חברי הכנסת, בחרו את השרים האלה, כדי להקוות מדיניות ימין, ואם היועצת המשפטית לממשלה לא נותנת לממשלה הזו ליישם את המדיניות שלה, אז צריך להתאים בהליך הסמכותי, להגיד אותה.
טוב, אז את זה הבנו, אבל אני רוצה שוב להקשות ולשאול, היות והשר איתמר בן גביר התנה את תמיכתו בתקציב בכך שהיועמ"ש תודח, וגם התנגד לחוקי התקציב באחת ההצבעות, אני שוב שואל, הרי הסיכוי שהיא תודח הוא מאוד קטן, כי ראש הממשלה כרגע, ואני אומר כרגע, לא תומך בזה. וללא הסכמתו של ראש הממשלה, שאגב גם אסור לו להתעסק בזה, אני לא בטוח שזה יקרה, אני חושב שגם אתה לא בטוח, אבל אתה יודע מה נזכרתי כרגע? נזכרתי כרגע במשהו נורא מעניין. אולי אני לא מדייק, אבל זה קפץ לי לראש את המילים של תומי לפיד. אתה זוכר את תומי לפיד?
אני זוכר, כן.
היית אולי נער צעיר וגם אני הייתי נער צעיר, אבל אתה זוכר מה תומי לפיד אמר?
היו לו אמורות מאוד מאוד ברורות על נושא היועץ
המשפטי. נכון.
אבל זיכרון לא זוכר את
ה... אז אני אגיד לך, כי אני זוכר שהוא עמד מעל בימת הכנסת, ובקולו הרם צעק, אתם השתגעתם, אתם השתגעתם, אתם נותנים לפקיד להדיח או לאפשר הדחה של שר. אתה יודע, זה קפץ לי לראש, אבל זאת לא הייתה שאלה, זה פשוט קפץ לי לראש כרגע.
נכון, רק אמר, היועצת המשפטית תפטר ראש ממשלה.
כן, מה משהו כזה, כן, אולי לא מדייק בדיוק, אבל זה פחות או יותר מה שהוא אמר. אבל אני עוד פעם רוצה להקשות ולשאול, אתם לא תתמכו בתקציב המדינה, ובעצם לא יהיה תקציב, ואז מה, הממשלה תתפרק?
לא, אז השר לא התנה את ההצבעה. בכך שהיועץ המשפטית תפוטר, אתה אמר בצורה מאוד מורה, יש כאן דרישה, לא רק שלא, הוא אמנם מוביל את הנושא הזה, אבל לא רק שלא, שם כלל השרים בממשלה, להתחיל את התהליך להדחתה של היועץ המשפטית לממשלה, בגלל שהיא אפשר להמשיך לעבוד איתה, יש עיגון חוקי לדרישה הזו, אני חושב שהוא נכון, וצריך להתחיל אותו. וכאשר השר בן גביר רואה, הוא נמצא לבד במערכה הזו, אל מול הדרישה של אותם השרים בעצמם, שבבוקר בערוץ התקשורת הולכים להדיח, ובצהריים שהם צריכים להצביע, אז הם נעלמים. אז השר בן גביר אמר בצורה מאוד מאוד ברורה, כבר לפני מספר ימים, שאם אנחנו נראה שאנחנו לא מצליחים לקדם את ההליך הזה, אנחנו נראה עצמנו כמשוחררים ומחויבות לקואליציה, שלא מחויבת למילים שיוצאות מעצמה.
טוב, היות ו...
אם אנחנו נשארים בממשלת ימין של דיבורים, אז עוצמה יהודית היא לא סיעה של דיבורים, היא סיעה של מעשים, ולכן הדרישה של השר בן גביר צודקת, ממשלת הימין הזו צריכה לעבור מהדיבורים למעשים, ולמתם השרים דורשים להתחיל את התהליך של ההדחה שלה, שיצביעו, יתחילו את התהליך של ההדחה שלה, ואז אנחנו נראה עצמנו, שותפים מלאים בקואליציה הזו.
טוב, אז לא סתם אתם לא מאיימים, כי אתם יודעים שהאיומים האלה בעצם יכולים לפחות לפרק את הממשלה, ובזה אתם ממש ממש לא רוצים. כי אני חושב שהקואליציה הבאה תהיה פחות נוחה לכם. אבל אני באמת מעוניין לדעת, בצלאל סמוטריץ' אמר משהו שאני לא כך הבנתי אותו, אולי תנסה להסביר לי, הוא אמר, בן גביר חובר לערבים, למה הוא התכוון?
כן, לצערי הרב, מי שכרגע מונע את התהליך להדחת היועץ המשפטית לממשלה, הוא שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', והדבר הזה כנראה לא נעים לו, שהוא נחשף לציבור, אז הוא מנסה להתגונן ולהטיח חשמות בחברים האחרים לקואליציה, בוודאי גם בשר בן גביר שמוביל את הנושא הזה של הדחת היועמ"שית, ממש מהימים הראשונים להקמת הממשלה, כפי שאמרתי, מרגע שאנחנו מזהים שהיא שמה לעצמה למטרה לשבש את עבודת הממשלה ולהפריע לה ליישם את המדיניות, ולצערי הרב אני אומר את זה בכאב גדול, אנחנו מובילים הליך עבור כל חברי הקואליציה הזו, הליך שגם השר סמוטריץ' בעצמו אמר שהוא תומך בהדחת היועץ המשפטית לממשלה.
אמר והתחרט, אמר והתחרט, טוב.
אמר, וכשהגיע לידי מעשה, נעלם, ולכן...
אז זהו, התחרט, אתה יודע.
זה בא לידי ביטוי לציבור, אז אתה לא נעים לו, והוא צריך להטיל אשמה מישהו אחר, כדי שהפוקוס ירד
עיניו. אז הבנו. טוב, עכשיו תגיד לי, הצו של בג"ץ שמחייב את שר המשפטים יריב לוין למנות נשיא לבית המשפט העליון, למה יש לי בראש שאולי זה איום כזה, אתה יודע, ללא שיניים? תקן אותי.
המהלך שמתבצע במהלך החודשים האחרונים מחברנו השופטים בבית המשפט העליון, בוודאי בשבטם כבגץ, הוא מהלך חסר אחרי, חסר אחריות, מסוכן מאוד, שמוביל אותנו למשבר חוקתי שלא היה כדוגמתו גם בתקופת הרפורמה, כאשר ממש מפתיחת המלחמה הלא פשוטה הזו שבה אנחנו נמצאים, השר לוין, כופה במרכאות על החברים בוועדה לבחירה ומינוי שופטים, למנות שופטים בהסכמה רחבה, דבר שהוא חשוב מאוד כלפי הציבור.
טוב, אז הוא אמר את זה, יצחק, אז הוא אמר את זה, ואני באמת רוצה להבין, כי אני שומע גם את מה שאתה אמרת, את גם מה שאמר השר המשפטים יריב לוין, ואני באמת לא מצליח להבין, ואולי אתה תנסה קצת להסביר לי, לאן זה ילך בסופו של דבר. הרי בגץ אמר את דבריו, ויריב לוין אמר את דברו, ואני שואל איפה זה ייגמר בסוף. הרי יכול להיות שיריב לוין מבין, יכול להיות, אני פשוט לא יודע, האם יריב לוין אומר את זה, כדי לכפות איזשהו מצב של הבנה בהחלטה כלשהי שתגיע לאיזושהי פשרה במינוי שופטים, או שאתה יודע, שני הצדדים יעמדו אחד מול השני, ונגיע לאותו רגע שבו תחליטו אם כן לקיים את החלטת בגץ או לא.
בעצם המחלוקת פה, מאחר ואני אסביר ברשותך את הסיטואציה,
רק בקצרה.
אפשר להפיק מסקנה אחת, השופט, ממלא המקום נשיא יצחק עמית, מבקש להגיע למשבר. הרי הצעת הפשרה הכי לגיטימית והכי נכונה והכי ראויה של השר לוין, שבה הוא הניח על השולחן ואמר, שופט אחד, אנחנו נמנה. אני שר המשפטים, אני יושב ראש הוועדה, אנחנו נציגי הקואליציה, נמנה שופט מטעמנו. שופט אחד, אתם השופטים תמנו. ושופט שלישי, נגיע אליו, כי בהסכמה של כלל החברים בוועדה, זו הסכמה נכונה, הסכמה ראויה. לצערי, במקום להושיט יד חזרה ליד שהושיט השר לוין, מתחילת הדרך כפי שהתחלתי להגיד, ובכך מינינו למעלה מ-160 שופטים בכלל ההרצאות, מקצרין בצפון ועד אלעד בדרום, לתעבורה, למשפחה, לשלום ולמחוזי. לצערי, ברגע הזה שמדובר על מינוי לנשיא בית המשפט העליון, אני אומר סתם בסוגריים, כן, אבל המציאות הזו שבה המועמד עצמו, מועמד יחיד מטעם השופטים, בהתאם לשיטת הסניוריטי וחברים הנוספים בבית המשפט העליון בבגץ, מוציאים צו כדי שלמנות אותו, כשהוא חבר ועדה בעצמו, יש כאן נושא שלם לשיחה על ניגוד העניינים והבעיות של השיטה, והבעיות שבה, של המציאות הזו שבה אנו נמצאים. אבל יתרה מכך, כדי למנות שופטים לעליון, הם צריכים הסכמה של 7 חברים מתוך 9 החברים, ולכן כל המאבק הזה מוביל אותי למסקנה אחת, שיש מי בבית המשפט העליון שרוצה להגיע למשבר חוקתי, רוצה להתנגח, רוצה לייצר בעיה קריטית שאנחנו נדע איך אנחנו נכנסים אליה, ולא נדע איך אנחנו יוצאים ממנה, ולא להושיט יד לידו המושטת של השר לוין, לקבל את ההסכמה ולהמשיך להתקדם, גם בנושא נשיא בית המשפט העליון, גם לסגנו, גם למחוזי בירושלים, גם לשלום בירושלים, גם להרכב השופטים בעליון שתכף יחסר אפילו בעוד שופט, בעוד נדמה לי 8 או 10 חודשים, שגם השופט אלרון פורש, וגם לנושא של נציב תלונות הציבור על השופטים. אבל לצערי הרב יש מי שרואה את היד המושטת של השר לוין, שהכרזת מלחמה, ובכך הוא מוביל אותנו בהמשך שיטת הצווים של השופטת וילנר, שבעצם מעקרת מתוכן את תפקידו של שר המשפטים כיושב ראש הוועדה, למתי יתקיימו הישיבות, מה יהיה התוכן, מתי נצביע ואיך נצביע, והדבר הזה מוביל אותנו למשבר חוקתי, כפי שאמרתי, שאנחנו יודעים איך אנחנו נכנסים אליו, לא כל כך יודעים איך נצא ממנו.
אני רוצה לדעת, אתה חבר בוועדה למינוי שופטים, אבל אני רוצה לשאול שאלה שבכנות תענה לי. אם לפי שיטת הסניוריטי, השופט שאמור להתמנות לנשיא בית המשפט העליון, היה באג'נדה שלכם, ואני אומר אפילו היה חבר שלכם, האם גם הייתם מתנגדים לשיטת הסניוריטי, או שהייתם אומרים, אתה יודע מה, בוא שיתמנה, נראה בפעם הבאה?
לא, תראה, לשיטה הזו יש בעיות רבות. המטרה שלנו בוועדה, אחת המטרות, היא לגוון ולאזן את תפיסות העולם בתוך מערכת המשפט. ולכן, לא בהכרח בהקשר לשיטה של הסניוריטי, אלא אם היה מועמד, הוא היה יותר שמרן, והיה מועמד לנשיא בית המשפט העליון, במדי שזה היה שונה את מארג הדרישות או הבקשות או הרצון שלנו לשנות בהתאם לכך שכבר יש נשיא שהוא שמרן, אם אנחנו מבקשים עוד שופט אחד כזה גם בעליון, או אפשר לתת בהסכמה שהשופטים ימנו שני נציגים, ולכן זה היה משנה את התמהיל של ההסכם. אבל מאחר ואנחנו נמצאים במציאות קיימת, שבה יש תפיסת עולם אחת מאוד מאוד מובהקת בבית המשפט העליון, ואנחנו רואים לפי הפסיקות את פסילת חוק היסוד, התערבות באופן בוטה במדיניות הביטחון של מדינת ישראל, שופטת עליון שולחת לבקר מחבלי רוצחי נוחבה, אפילו לא עלתה בדעתה ללכת לבקר אסירים אחרים. יש שם איזשהו בלבול ערכי בתוך המערכת הזו, שאותו אנחנו רוצים לגוון ולאזן, וצריכה להיות שם יכולת לבוא לידי ביטוי כל תפיסות העולם בחברה הישראלית, לכל גווניה. ולכן אני אומר, השאלה הזו היא שאלה נכונה, אבל התשובה היא, כפי שעניתי, השיטה עצמה ששיטת הסניוריטי היא שיטה שיש בה מורכבויות, יש בה בעייתיות, אבל היא בוודאי כפולה ומכופלת, כאשר גם הסניוריטי ממנה את אחד החברים בוועדה, כאשר תפיסת העולם שם היא רווחת בצורה מאוד 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 ברורה, כפי שכבר נאמר, כשאתה רואה את הרכב, אתה יודע בוודאי מה תהיה הפסיקה, וכך לא צריך להתנהל, בוודאי לא בית המשפט הגבוה לצדק של מדינת ישראל.
תגיד, האם זה נכון, או שזו סתם השמצה? האם זה נכון שהיועמ"שית ביקשה לבדוק האם הם מקבלים פירות וירקות, והאם באמת הם עלו במשקל או ירדו במשקל, או שזה סתם השמצה כלשהי?
לא, הייתה דרישה מטעם היועץ המשפטי לממשלה להבין מה התפריט של אותם מקבלים, מה הם מקבלים, האם זה על פי הדין הבינלאומי, היא דרשה שיש שם ביקורים של ארגונים בינלאומיים, ואני מאוד שמח שהשר איתמר בן גביר הוא השר לביטחון לאומי, והאמירה המאוד ברורה שלו של הומניטרי תמורת הומניטרי, ובכך שאותם מחבלים רוצחים לא יקבלו ולו גרם אחד יותר ממה שמגיע להם על פי הדין הבינלאומי, ובמיוחד בהקשר המאוד מאוד קשה שהחטופים והחטופות שלנו אינם מקבלים לא ביקורים, לא סעד, בוודאי המחבלים הרוצחים האלו שנמצאים אצלנו בבתי הכלא לא אמורים לקבל את הדברים האלו, כפי שאמרתי, למעט מה שמגיע להם על פי הדין הבינלאומי.
תגיד, נציב שבס, קובי יעקובי, אני ראיתי את ה... ראיתי ודי לא הבנתי. עצרו אותו באמצע הרחוב עם המכונית שלו, וירדו שם המאבטחים שלו, ועוד רגע זה היה מתפתח כבר לקרב יריות.
כן, נכון, אנחנו רואים את הפעילות המאוד מאוד מאוד מסוכנת של היועצת המשפטית לממשלה, של פרקליט המדינה, בניסיון, בכל מחיר כמעט, להביא להדחת השר איתמר בן גביר, להוציא את ראש הממשלה בנימין נתניהו לנבצרות, גם במחיר של פשיטה, כמו אחרון העבריינים של ראש רשות בביטחון הפנים של מדינת ישראל, ניצב שירות בתי הסוהר, זה דבר שלא היה כדוגמתו, דבר שהיה מסוכן מאוד, גם אחר מכן המעצר המאוד לא ברור של קציני משטרה בכירים אחרים, אירוע מסוכן מאוד לדמוקרטיה הישראלית, כך לא מתנהל לדמוקרטיה, אני באמת לשאלתך ומצטרף אליה בתמיה מאוד גדולה, מה היה כל כך דחוף להודיע דקה קודם לפני המעצר, אם הם לא רוצו שיש שם איזשהו שיבוש של החקירה, להודיע לאותו קצין בכיר שמגיעים סוכנים של מחש בצורה שקטה, אולי בתוך הבית שלו, ולא יצא איזושהי מאומה בתוך כדי נסיעה ברחוב, ממש כמו אחרון עבריינים, רק להזכיר שמדובר שוב בראש רשות, מצב שירות בתי הסוהר, דבר שהוא באמת מופרע, אני מאוד מקווה, כפי שאני מדבר לך כבר בדקות האחרונות, על הבלבול הערכי והמוסרי שיש במערכת הזו, אנחנו רואים את זה גם כלפי המעצר של פלשטיין ושל הנגד, שעדיין נמצא בתנאים לא תנאים בכלא, ועל מה שעבר עליהם, ובוודאי מה שמתפרסם בימים האחרונים תוך כדי משפטו של ראש הממשלה שנדרש להעיד מספר רב של פעמים בשבוע תוך כדי ניהול מלחמה, משבר פנים ישראלי, משבר קואליציוני, כפי שדיברנו גם בהתחלה, חיילים שנלחמים בלבנון, בסוריה וברצועת עזה, ביהודה ושומרון עם חטופים, יש כאן איזשהו אירוע מצפוני גדול מאוד שקורה כרגע ברחבי מדינת ישראל על כלל המערכת המשפטית. אני מאוד מקווה שאנחנו כממשלה, בוודאי חברי הכנסת והממשלה שממשלת הימין הזו, נדע לייצר את המערכת הזו בצורה נוטה, בצורה הגיונית וחוקית עבור אזרחי מדינת ישראל, גם בנושאים הבוערים האלו.
טוב, זמננו תם, יש לי עוד הרבה מה לשאול, אבל כבר חבר הכנסת האחר מחכה בחוץ, אז תהיה לי בריא, תודה. יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, חבר הכנסת יצחק קרויזר, שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.